יום רביעי בבוקר, כמדי שבוע, מתחבר אלינו מאולפן רחובות, הפרשן הפוליטי, עורך הדין אבי בלום. שלום אבי, בוקר טוב.
שלום, בוקר אור. איפה דוד?
בוקר טוב, אבי.
בוקר טוב, בוקר טוב.
כולנו
כאן. נשמע דוד שאתמול אחרי ההופעה של פריד, גם עבדת בבית בעבודות הפסח.
לא, אתה יודע, אחרי ההופעה של פריד חוזרים עם אנדרנלין, לא קשה להירדם, ואז נרדמים.
כן, ואז קמים בבוקר, ואין ברירה, יש שידור בדקה לשמונה, והנה אנחנו כאן. טוב, עברנו שבוע באמת לא פשוט, בזירה הציבורית הישראלית, שביתות, הפגנות, מחאות, שריפות, מה לא, ובסוף קנייה של הימין, ובסוף אתמול בערב נפגשים אצל הנשיא.
רגע, אני חייב לשאול, דוד, אתה בארץ בגלל השביתה? אתה כול לך איזה טיסה?
בוא נספר לך משהו, בזמן הזה של השביתה שהכריז עליה יושב ראש ועד עובדי שדות התעופה,
פנחס עידן,
כן. באותו זמן הבן שלי היה ביחד עם החברים שלו בהמתנה בשדה התעופה לטיסה לפולין, נסעו שם למסע.
מסע שורשים.
כן, מסע שורשים, ותשמע אבי, הוא אומר לי, הוא מתקשר אליי, הוא אומר לי, דחו להם את הטיסה, אמרתי לו, כן, כי הכריזו על שביתה. אחרי חצי שעה או 40 דקות, הם אמרו, בעוד יש שביתה וכל זה, הכל
סיפורים. כן, שמעתי שהכל היה פייק, בפועל היו המראות ונחיתות.
היו, נחיתות הוודאי שהכל היה, אבל היו חלק מהמטוסים שאמרו, לא כולם, הרבה אנשים הפסידו מטוסים, טיסות, כסף, מלונות.
אני רוצה לומר לך.
לפולין, בגלל ההזדהות עם הממשל הפולני, והרוח הפולנית שאופפת גם אותנו, אז לשם כנראה
אפשר לא, אולי. אבל בואו, אי אפשר לעבור על זה לסדר היום, כשאדם במחי החלטה סוגר, אחד סוגר את המדינה, השני סוגר את השמיים, ועל מה? על פוליטיקה? מילא זכויות עובדים, לא מוכנים לעלות להם בשכר, מתנהלים לפי הכללים שמודיעים שתהיה שביתה, שביתה פרועה. אני מקווה שהפנחס עידן הזה ייתן על זה את הדין, ושאנשים יתבעו אותו וישלם עד השקל האחרון.
יש גם צד שני, הלחצים שיופעלו עליהם להצטרף למחאה היו אדירים והם עמדו בהם, ואז ביום האחרון כשהם ידעו כבר שנתניהו עומד לוותר, אז הם עשו שביתה לחצי יום, אתה יודע, כל אחד משחק את המשחק הפוליטי שלו.
עוד רגע תגיד שנתניהו הזמין את השביתה הזו כדי ללחוץ על
עצמו. חסר מי שלחץ עליהם, אתה ראית איזה אטרף כאן? תראה איך הימין התקפל עם 64 מנדטים.
יש סיכוי שזה קשור לדוד ביטן, פנחס עידן ודוד ביטן, אנחנו מכירים את הקשר ביניהם, לא?
לא נראה לי. פשוט טוב. כל אחד בסוף רוצה לחזור הביתה בשלום, לשבת בבית הקפה שלו, לדבר עם החברים שלו, אתה רואה, שר ביטחון מוכן, מסכים לוותר על התפקיד שלו, הוא לקח בחשבון שזה עלול להתגלגל
אמרת
לשם.
אמרת לחצים, גם שר הביטחון, מה שהוא עבר מבחירים בצבא, בהווה ובעבר, אני חושב שחוץ מלאמיר את דתו, כמעט הכל קרה.
שמע, צריך, זה אולי לקח לעתיד, הרי הבייס של הבייס של גלנט, זה בסוף החבר'ה שלו מהצבא, והישיבה בתשבי ביום שישי עם כל החברים הטובים.
כמו כל אלה שעברים.
החבר'ה ששם עושה את, כן, את השחייה ואת הריצה ואת האימונים, ובסוף הם משפיעים עליו, אין מה לעשות. זה היה נכון בעבר, וזה נכון גם כלפיו.
אבל צריך להזכיר שבלי קשר לרפורמה המשפטית ולהתנגדות של גלנט אחרי מה שהוא ראה בצבא, עם כל מה שקורה שם עם מערכת הביטחון, לנתניהו יש היסטוריה לא טובה עם שרי ביטחון לשעבר. כלומר, זה תמיד יסתם בפיצוץ.
אני חושב שהפעם זה שונה. תראה, עם בוגי יעלון, היה הרבה דם רע בתקופה שקדמה, אם אני כבר לא מדבר על איציק מורדכי, עם גלנט, עד לאירוע הזה, אי אפשר היה להכניס סיכה ביניהם. גלנט רץ איתו, גלנט רץ איתו, גם בתקופה של האופוזיציה, ביבי נשכב בשבילו על הגדר, ונלחם בסמוטריץ'. אגב, בתיווכו גם של מי שהחזיק לו אז, מי שהחזיק לו, חיזק אותו אז, היו שניים. הנשיא הרצוג ואריה דרי, ששניהם אגב היו באלה מהפיתורים של גלנט. ולכן זו הסיבה, אבל שביבי הרגיש איזשהו סוג של כפיות טובה מהעובדה שגלנט עשה לו את זה בצורה כזאת במוצאי שבת כשהוא בלונדון. מצד שני, גלנט, והוא לא הראשון, שמע מביבי ביום חמישי שהולכים אוטוטו להסכמה, ותן לי לתת את הנאום ושם אני יודיע על הצירה, ובסוף אנחנו יודעים מה היה מאחורי הקלעים עם הלחץ של לוין. זאת אומרת, כל אחד כאן הרגיש שהשני תקע לו סכין בגב, אבל בוא נגיד שביבי בכל האירוע הזה קרה משהו שלא הורגלנו לראות את האיש. האיש היה קמפיינר הגדול של כל הזמנים בפוליטיקה הישראלית, הפך מזה שיוזם לזה שמתגונן, ומגיב כל פעם בצורה מוטעת, גם כשהוא מגיב בדיעבד. ואפשר כן, לבנות את זה צעד אחר צעד.
אבל צריך לדבר רגע בעניין הפוליטי. נתניהו כן הצליח לבלום, כי הייתה איזושהי תחושה, אחרי הפיתורים של גלנט, הייתה מין תחושה שהממשלה בדרך ליפול, כלומר, יהיה אפקט דומינו, פתאום יולי אדלשטיין התנגד, ואבי דיכטר. נתניהו כן הצליח לבלום את האבן המתגלגלת הזו לפירוקה של הממשלה השבוע.
נכון לעכשיו. אגב, מי שכמעט פרק את הממשלה היה בן גביר, שבסוף עשה את השיקולים שלו, אני מניח שהוא לא רצה לראות סיטואציה שבה במקום לדבר על
סויכר אמיתי, נכנס לנתניהו ואמר לו, מה אני מקבל בתמורה לזה שאני מסכים להקפאת הרפורמה לכמה חודשים, וקיבל, שחט את המשמר הלאומי הזה.
הוא כבר קיבל את זה, הוא קיבל את זה בהסכם הקואליציוני.
נכון, עכשיו הוא קיבל את הביצוע.
הוא הוציא שזה יעלה להחלטת ממשלה, את זה הוא יוציא. הוא גם יודע שהדרך ממחשבה למעשה ארוכה, והוא גם עשה בחוכמה, בגלל שאם הוא היה מתפטר, אז במקום לדבר על הפדיחה של לוין וסמוט ורוטמן, על הרוטמניזם הזה והדרך והצורה, היו מדברים על ההתפטרות של בן גביר, הוא עשה גם בחוכמה מהרמה הפוליטית, ואתה צודק שהוא סוחר. אבל ביבי כאן, תשמע, הוא בסוף הגיב באיחור. ומה שהוא קיבל היום יכל לקבל ביום חמישי עם איזשהו סוג של הישגיות, לראות כמי שיוזם ולא נגרר, יכל לקבל עוד כשהנשיא הכריז על היוזמה שלו והסכים גם לדחות את הפרסום, ואז ביבי התמהמה ואמר נחכה שלוין יקום ישיבה, ולא הסכים לכנס שום ישיבה עד לרגע שבו לוין אחרי צאת הכוכבים מגיע אליו ללשכה. זו הייתה הפעם הראשונה, זה היה ביום ראשון בערב שהם ישבו בחדל על אחד מהמתווים, וזה בדיעבד זו הייתה טעות.
טוב, אז
בדיעבד
בוא נתקדם,
זו הייתה טעות
בוא
קשה.
אז בוא נתקדם, מה יהיה אצל נשיא המדינה עכשיו? לאיזה מתווה הם יגיעו?
אם יגיעו.
לאיזה מתווה? תראה, קודם כל בוא נדבר על, על האינטרסים של הצדדים. אני חושב שעד לפרסום הסקרים אתמול היה ברור שמי שיגיע ויתרפד את זה, זה יאיר לפיד. כי ליאיר לפיד אין אינטרס שיהיה כאן, תהיה כאן סוג של הסדרה, הוא רוצה ללכת לקיצון, הוא רוצה ללכת למחאה אקטיבית כמה שיותר. בדיוק, אבל משהו השתנה, השתנה שאנחנו רואים שאחרי גל המחאה הזה, יאיר לפיד נשאר תקוע בסקרים, אגב כמו איווט, נשאר תקוע, וכמו אגב מפתיע, בן גביר שכמעט לא יורד.
ומיכאלי שנמחקת.
שס גם כן, נכון, אבל הוא תקוע, ומי שגורף את הקופה, זה מישהו היה טרמפיסט על המחאה הזאת, זה בני גנץ, כולם היו טרמפיסטים, אבל לא היה גדול הטרמפיסטים. והמסקנה אולי שלו שתהיה, אם זו תהיה המסקנה שלו, אני שומע שבשיחות גם עם, עם, עם נשיא המדינה הוא אומר, אני בא עם פניי להבנות, המסקנה שלו, שאולי כדאי כן ללכת כאן לאיזשהו סוג של הסדרה, כי המשך הכאוס לא בהכרח משרת אותו.
אז כאן אני להגיע, רוצה לשים, כאן אני רוצה לשים לך.
ואז להגיע כאיזה יושב ראש אופוזיציה שהצליח גם להביא משהו. עכשיו, זו שאלה גם מי האנשים שישבו שם. אנחנו רואים שהליכוד לא שולח את לוין ואת רוטמן. זה
בסדר,
טוב,
אבל
זה רע.
כולם שליחים בלעד... שלהם.
אבל נכון? כאן בדיוק, אבי ובצלל, אני רוצה לשים כוכבית על מה שאמרת עכשיו על בני גנץ. בזה שיושב ראש צוות המסע ומתן, או בעצם הבכיר במסע ומתן, מטעמו של בני גנץ, יושב גדעון סער, זה אומר שבעצם...
אני שומע שזה גם לא מדויק.
תסביר.
איך אני שומע? אני שומע שהוא כן יושב ולא יושב, אני לא יודע, זה... בוא נראה...
משהו סמלי.
מי יתכנס, כן. מי לבסוף ינהל את התהליכים האלו?
אבל בקיצור, במקרה הזה, באירוע הזה, לפיד נגרר אחרי גנץ, כי הוא ראה את גנץ רץ לשם. למה גנץ ולמה לפיד לא באים שניהם ואומרים לצד זה שהם באים לשיחות ההידברות האלה וכולי, לא שומעים מהם שום מילת הרגעה לכל אלה שממשיכים למחות, ואנחנו רואים אתמול את ההודעות של כל מיני ארגוני מחאה של אנרכיסטים, נמשיך ונמשיך ונמשיך ונמשיך, ואנחנו נמשיך לראות את הטרלול ברחובות, לדעתי אולי בהיקפים נמוכים יותר, אבל למה אף אחד מהם לא קורא להם, חבר'ה, תרגיעו, אנחנו נכנסים עכשיו להידברות, אם לא יצא כלום, תחזרו חזרה.
מאותה סיבה שהם לא, אולי גנץ כן בחצי פה, לא גינו את הסרבנות, והם רק נגררו אחרי המחאה הזאת, וראית שכשגל המחאה מתעצם, לא ראינו את גנץ משמיע שיח מתון, אלא הוא יישר קו עם לפיד, ודאי הם מובלים, כולם מובלים. אגב, יאיר לפיד התברר במחאה הזאת, שהוא לא רק מובל על ידי אלה שמובילים את המחאה, שזה אנשים שאין להם שום קשר לפוליטיקה, לא, 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 לא לפוליטיקה העכשווית, לא נדבר על אהוד ברק ואחרים, כן? לא לאלה שהיום מכהנים בראשי מפלגות פוליטיות, ואלא הוא גם נגרר אחרי בני גנץ. עכשיו, כשהם נגררים, אז הם הכל בשפה רפה, אז הם לא יכולים בעצם להכתיב לאנשי המחאה מה לעשות. מה שהם יכולים בזירה שלהם לנסות אולי איכשהו להגיע. עכשיו כולם צריכים לשחק את המשחק, להראות שהם מנסים להגיע להסכמות. מה יקרה כאן אחרי? אני חושב שכולנו מכירים את נתניהו וכל הדיבורים על זה, שאם לא יגיעו להסכמות אז יעבירו את החקיקה כמו שהיא, כמו שהיא, והרי רוטמן כבר הניח אותה בעצם על סדר היום, הוא אפילו הודה לאשתו ולילדיו, הרי היה שם מחזה אבסורדי. כשכולם יודעים שנתניהו עומד בערב להודיע שהוא מתקפל, ורוטמן מעביר את הכל בבוקר בוועדת חוקה, ובסוף מודה לאשתו ולילדיו. ואני אגיד לך, זה לא צריך להגיע לסתירה.
לא משנה, הוא עבד קשה כל השבועות האחרונים.
כן, גם את שמה, הוא גם רצה להראות, כמו שהציונות הדתית הכריזה, שהתקפלות זה בעצם, זו התקפלות מבישה, ואין להם ברירה, הם מקבלים את הבקשה של נתניהו, והיה לו עוד שיקול, שיהיה אקדח על השולחן כל הזמן, להגיד, עברנו את כל התהליכים, אפשר להגיש אותו תוך 48 שעות לקריאה שנייה ושלישית. אבל כולנו יודעים שזה לא יהיה. נתניהו יצא מצולק מהאירוע, והדבר האחרון שהוא יעשה זה להחיות אותו מחדש. הוא, אני חושב שרגע המשבר, שהרגע שבו הוא קרס, אפשר לומר, התקפל, הוא עשה בשכל, אבל מאוחר מדי, היה ברגע שבו צרו על הבית שלו שם ברחוב עזה, והוא הרגיש, אתה יודע, שמע את המפגינים ברקע, אוטוטו עם התחושות שיש שם בתוך הבית, אנחנו מכירים אותם,
אוטוטו פורצים לו. כמעט קפיטול.
כן, זה היה הרגע שבו הוא הבין שהוא חייב לרדת מהאירוע.
אני רוצה בחזרה לחזור ברשותכם לבני גנץ ויער לפיד. כן. בני גנץ לא בא עם סחורה באמת למסע ומתן, כי אין לו שום משמעות בתוך המחאה הזאת, זה לא הציבור שלו, כנראה לא במסות הגדולות שיוצא למחאות הללו. אם כבר יש מישהו שכן יש לו שליטה על חלק מהמפגינים, זה יאיר לפיד, וצריך לחדד את הנקודה הזאת, ביחד עם ההודעה של ארגוני המחאה שהוציאו אתמול בערב, הם מכנים את ההחלטה של בני גנץ ויאיר לפיד להיכנס למסע ומתן, מזעזעת ושערורייתית, כך הם קוראים לזה.
כלומר, זה לא השיקול שלו, זה לא השיקול שלו, תשמע.
אני אוסיף על דוד, כלומר, גם אם יגיעו בסוף למתווה שיוסכם על שלושת הגורמים האלה, ליכוד, מחנה ממלכתי ויאיר לפיד, הם לא יקבלו כלום, אלה שממשיכים להפגין.
אם הם קוראים
לזה מזעזעת ושערורייתית. בסוף, באירוע הזה, מה שקרה, שאתה רואה את הטייסים, את המילואימניקים, אנשים שכולנו מכירים, שמעולם לא הוציאו את האף להפגין, והם בסוף אפשר להגיד, קנו, שוכנעו, לא משנה, זה לא אנשים טיפשים, הם בסוף השתכנעו מזה, שהולכים לשנות את פניה של המדינה, ואם מגיעים למשהו בהסדרה, ברור שהאנשים האלה ימשיכו הלאה, ואתה רואה את התמיכה בבני גנץ, שמגיע ל-24 מנדטים בסקרים, שגם לפחות חצי מהמחנה של המרכז שמאל, איתו, לכן יש כאן רוח גבית, אגב, מי שנותן את הגב הכי חזק, ומנסה להגיע לאיזה שמבנות, זה גדי אייזנקוט, אני לא יודע כמה אשראי יהיה לו בתוך המחנה הממלכתי, כמו שדוד הזכיר מול גדעון סער ואחרים. לכן, מה שגנץ יצטרך, אתם יודעים מה, אבל לסיכום, אני מסכים איתכם שמרבית הסיכויים שלא יצא מזה כלום, כי מה שגנץ צריך כאן זה הרבה אומץ בשביל להגיע למהלך הזה, וזה מוצר שאף פעם לא היה אצלו בנמצא. לא חושב שהוא קיים אצלו ב-DNA.
טוב, בקיצור, הסיפור אמנם קצת יירגע עכשיו, אבל לא לגמרי ולא לעוד הרבה זמן, כי אנחנו נמשיך לראות את מה שראינו עד עכשיו, אולי בהיקפים יותר נמוכים, והחרב פיפיות הזה של סרבנות ומרד והפגנות, הימין ידע גם להשתמש בכלי הזה.
וראינו את ההפגנה שבוע, אגב.
וראינו את ההפגנה.
כי הימין הרגיש מה שהשמאל הרגיש במוצאי הבחירות, שרומסים אותו. עכשיו, כשאתה מרגיש שרומסים אותך, גם אתה יוצא. זו הטעות הגדולה.
בדיוק, כן, אבל הימין יצא להפגנה אחרת ושקטה. נכון, יצא להפגנה שקטה ורגועה בירושלים, חוץ ממה שקרה שם בשוליים. וגם שלא נופתע, אם יום אחד נראה סרבנים ימניים בהמוניהם, בעקבות זה שלא עובר את הרפורמה, למשל. גם זה יכול לקרות. ואז נראה את השמאלנים פורחים את ראשם בקיר.
זה באמת חרף פיפיות.
מאוד,
ברגע,
מאוד.
ברגע שנקבע התקדים, כבר אי אפשר אחר כך לא להכיל אותו על הצד השני.
לכן נתניהו קרא גם לרמטכ"ל וגם לבני גנץ ויאיר לפיד לגנות, לא רק להתנער.
שהם איבדו שליטה על מערכת הביטחון, על הרמטכ"ל שמונה בשבועיים האחרונים על ידי גנץ, על המפכ"ל, בן גביר, ועכשיו אפילו גם נתניהו במידה מסוימת, נראים כמו מאמנים שאיבדו את חדר ההלבשה, זאת אומרת, השחקנים לא מצייתים להם.
חברים.
אתה רואה את התמונות מהרחובות, את המשטרה, ואתה אומר, אז מה, וזה מה שבן גביר אמר גם לעצמו, וגם לנתניהו, מה לי ולתפקיד הזה, אם אין לי שום כלים, אני יכול להעביר חקיקה, ובסוף אין שום כלי בשביל לאכוף אותה, אני לא יכול להעביר שום מסר דרך המשטרה.
טוב, היום בעוד שבוע, בלילה, נשב לשולחן הסדר, נשכח מכל הדברים האלה, נהיה עם עצמנו, בני חורין, תאמין לי, אף אחד לא יחשוב על מה שקורה בחוץ.
נקווה גם לקיץ שלפחות לא כולו יהיה מרור. זה מה שנותר לקוות.
שיהיה מתוק כמו היין היבש.
פסח כשר ושמח.
תודה, תודה, עורך הדין אבי בלום.
תודה, אבי.
תודה רבה.
תודה, בצלאל.
להתראות פרסומות. כל חי תמיד איתי.